עצמו ולא בצורה שבה הוא פקד. ואז השאלה היא מה הבעיה במפקד. ואמרנו שיכול להיות שהמפקד יהיה צבאי, ויכול להיות שהמפקד יהיה במטרת מיסים או כל כך כאלה, ולפי זה יכול להיות שגם הסיבות לחטא יהיו שונות. בכל אופן זה מעניין לראות שמיד אחרי זה, כשדוד מבקש, טוב, תעניש אותי ונגמור את העניין, אז השם מציע לו גם כן שלוש אפשרויות. ואם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שיש התאמה כלשהי בין האפשרויות השונות לבין האפשרויות מה היה המפקד ולמה היה המפקד. אז מה האפשרויות בעצם? כן, בספר דברי הימים כתוב ככה: כה אמר השם קבל לך, זה בעמוד השני, אם שלוש שנים רעב, אם שלושה חודשים נספה מפני צריך וחרב אויביך למסגת. כן, אתם רואים שזה מודגש, כלומר זה לא נמצא בספר שמואל. ועם שלושת ימים חרב השם ודבר בארץ ומלאך השם משחית בכל גבול ישראל. כן, מלאך השם שמשחית בכל גבול ישראל זה גם נמצא רק בדברי הימים, וחרב השם גם נמצא רק בדברי הימים, זה כנראה משווה בין חרב אויביך לבין חרב השם. ואז הרבה יותר מובן מה שדוד יענה עוד מעט, שנפלנה ביד השם וביד אדם הכל. בכל אופן גד מסיים במילים: ואתה ראה מה אשיב את שולחי דבר. שהוא כבר רומז לו במילה האחרונה מה לבחור, נכון? שהוא בסוף הרי מוכר דבר. או שלא? במה דוד בוחר? כן? ואומר דוד אל גד: צר לי מאוד, אתלנה ביד השם כי רבים רחמיו מאוד, וביד אדם על הכל. אז במה הוא בוחר?
נודר?
למה?
איזו דופציה יש את הלבות?
רעב? יש אויב, נכון, אבל יש שתי אפשרויות נוספות חוץ מאויב.
לא, גם רעב זה מן הסתם, יכול להגיע דרך אויב.
יכול להגיע, באמת?
כן, לא יודע, אני לא קיבל פירוט של רעב. רעב יבצר, נוצר על ידי אויב, אבל בטח לא של רעב.
על ידי אויב, כלומר, שזה יהיה בדיוק אותו דבר כמו חרב אויביך למסק. אם יש רעב בגלל אויבים, זה אומר שאתה מפסיד לאויב והוא לוקח לך את היבול. זה רעב מפני אויבים. זה אומר שהוא מפסיד לאויבים. אז אותו דבר כמו השני. אז הרעב אמור להיות משהו שונה מהשני. או שיש רעב, או שיש חרב של האדם, או שיש חרב של השם. כן, אז פלן על יד השם. בקיצור, כולם מבינים שהכוונה שהוא ביקש את הדבר. אבל יש אפשרות אחרת. מה יש אפשרות אחרת? לא, אחרת מה יכול להיות השם. אלא מה הוא ביקש. למה דבר מתכוון?
לבוא בעצמו.
מכיוון שיש גם דבר וגם רעב, ושניהם זה מה שהשם מביא, אז כנראה שצריך להבין את דברי דוד אחרת. כלומר...
אתה מניח שהוא בחר אחת מהשאריות?
לא. אני אנסה לתת לך תשובה אחרת, שלפי הוא לא בחר אחת
מהשאריות. הוא בחר להתפלל, כי אחרי
גירה... שהוא בחר, שהשם יבחר. הוא אומר, פלן אבי עד השם, תבחר אתה, אני לא שואל שאלות. ואז השם בוחר בדבר.
וככה זה גם לא סותר את האפשרות השנייה, לפני שאתה מציע.
האפשרות השנייה, סתם לא קשורה. ברגע שאתה אומר שזאת אפשרות, שזה הסבר, אז האפשרות השנייה גם כן יכולה להיות
בפנים.
אבל מצד ה... מצד ה... ודאי שעדיף להפיל את ה... כאילו אם הוא רוצה ליפול ביד השם, אז השם לא יבחר באויב, בגלל שאויב יש לו בחירה חופשית. ואז באמת זה לא ביד השם. כן, ברגע שמכניסים את הגורם האנושי לסיפור, אז כבר אי אפשר לשלוט בזה. לכן השם עובד פה עם מלאכים. אוקיי, אז זה מה שקורה. ויתן השם דבר בישראל, אתם רואים שגם פה ירד קטע די ארוך. בספר שמואל נאמר, מהבוקר ועד עת מועד. כן, שזה קושי אחר, אנחנו לא ניכנס אליו, אבל אם אנחנו קוראים את הסיפור, באמת לא ברור איך זה יכול להיות מהבוקר ועד עת מועד, בגלל הסדר הרואי בסיפור, אבל לא ניכנס לזה.
מה עד עת מועד?
עד עת מועד זה כנראה עד סוף הזמן שהוא נתן, כלומר שלושה ימים דבר ברצחת. כן, עד סוף המועד, עד המועד. כן, ואז זה לא יכול להיות, כי הרי הוא מפסיק את זה אחרי זה. אבל שוב, לא ניכנס לפרטים. וימות מן העם, מדן ועד באר שבע, 70,000 איש. כן, עכשיו, בדברי ימים לא נאמר שמתו מדן ועד באר שבע 70,000 איש, אלא רק מישראל. כן, מה שיכול לקרב את הסברה שזה לא מדן ועד באר שבע, אלא מבאר שבע ועד ירושלים שבה יפסיק המגפה. מה שאומר שה-70,000 נפלו ממי? דווקא מיהודה. שזה כזכור, אם היה 470,000 מיהודה, אז עכשיו סידרו להם שיהיה רק 400,000. ובאמת בפעם הבאה שאנחנו רואים כמה אנשים ליהודה, יש 400,000. שזה במלחמה של אביה אומנם, ועוד הרבה דורות. שלושה מלכים. כן, בארץ מריים, אז יש 400 אלף איש ליהודה. אז ככה סיפרו שהוא יהיה מספר עגול. נחמד מסיבה. 70 אלף איש.
עכשיו בעצם יש להם עדיפה שהיא עקבית מדרום לצפון.
תראה, יש איזשהו כיוון. ודאי שהם... תתקל מה קורה פה. יש לך אלוקים מלאך לירושלים להשחיתה, אז כשמגיעים לירושלים, אז הוא קוראים לעוצר. יש כאלה שניסו להציג את זה כמין מעגל. כולם שמבחוץ מגיע עד לירושלים לעוצר. זה בספר שמואל, כי אתה חייב לומר שמידם לבאר שבע רון. כן? כן. אבל בספר דברי הימים, כן, קודם כל, אם תשימו לב, תציצו שנייה בהתחלה של הסיפור.
אתה מתחיל כאילו
באר שבע, אתה רואה את
זה. אורך, נו, בדיוק. נפלו מיהודה, הוא אומר.
למה אני אומר שנפלו מיהודה? אני רוצה להגיע ל-470, נכון, אבל אני לא עושה פה דמגוגיה.
גורל,
אני לא אומר... רגע, אני אומר מה שהפוך. נגיע ל-470 ולהוריד את ה-70,000, זה יפה מאוד, אבל מי אמר שזה מיהודה? אני צריך להוכיח שזה מיהודה כדי ש-470,000 יהיה יפה, נכון? אז איך אני יודע שזה מיהודה? כי זה התחיל מבאר שבע. איך אני יודע שזה התחיל מבאר שבע ולא מדן?
בניגוד למה שכתוב בספר.
לא, שם מדן עד גורל הרב, זה למה מבאר שבע ועד גורל?
כי בספר שמואל נאמר מדן ועד באר שבע.
כן.
וכאן נאמר מבאר שבע ועד דן.
אז זה מה שאני רוצה לומר, אבל זה לא כאן, זה בהתחלה. כאן לא נאמר כלום.
התכוונתי כאן בפרק כפר, תקרא את הרגל, תעשו את
זה. איפה גורל הרב נאמר בערך מרפד?
מרפד זה הרם אריה, כאילו, זה... הר הבית. כך מקובל, מבית אבי אבא.
זה פסוק בג'רמי.
מה?
יש פסוק בהמשך שם על זה.
שמקשר. כן, כנראה. נגיע אליו, נסתבך גם שם. נסתבך שם. אז בקיצור, כן, בגלל שבתחילת הסיפור, אם תסתכל ממש בהתחלה של הפרק, אז רואים שדוד אומר, לכו ספרו את ישראל מבאר שבע ועד דן. כשבספר שמואל נאמר, הרשות נעה בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע. רואה שהוא הופך את זה? פה זה מבאר שבע ועד דן. כדרך אגב זה גם יותר הגיוני, כי באמת לפי הסיפור בספר שמואל הוא עבר מבאר שבע ואז אחרי זה הגיע לדן. כן, אבל אז הוא חזר לדרומה, עד ירושלים. בכל אופן, המפקד עצמו התחיל מבאר שבע, הלך דן ובסוף חזר לירושלים ושם נעצר. וגם במגפה שהגיעה אחרי זה בדבר, בסופו של דבר זה נעצר בירושלים. אוקיי. אז עכשיו אנחנו מבינים בכלליות את הגיאוגרפיה של מה שקורה פה. ואז מגיעים לירושלים, וישלח האלוקים מלאך לירושלים להשחיתה. זה קצת שונה משמואל, שוב, שוישלח ידו המלאך לירושלים להשחתה. כן, אז פה האלוקים עצמו שולח את המלאך, וכי השחית, כשהמלאך מתחיל להשחית, ראה השם וינחם על הרעה. כן, זה שהוא ראה וינחם על הרעה, זה קצת מוזר, זה ראה השם. מה הוא ראה ואז ניחם על הרעה? קצת מוזר, נכון? אבל יהיה לנו מה לעשות עם הרעה השם הזה. כן, אתם זוכרים איך קוראים למקום הזה במקומות אחרים?
כן.
איך?
השם יראה או יראה, תלוי.
השם יראה, אין השם יראה. אבל...
לא, לכאורה...
מהר השם יראה.
כן.
השם יראה. אבל...
אנחנו לא יודעים מתי זה נהפך
לזה. אבל זה נאמר לגבי עקדת יצחק. אנחנו מדברים פה על הר הבית, מה קשה?
טוב.
רוצה להגיד שעקדת יצחק הייתה בהר הבית?
אי אפשר לשלול את זה, כי הרבה בהמשך זה כן נאמר.
בהמשך זה נאמר?
יש מה שהבנתי.
אוקיי.
אני אקח מקובלני מבית...
כן, אקח
מקובלני. לא, אבי אבאלה מבית המדרש פה.
טוב, תתקבלנו עד מחר. אני הולך לחלוק על זה, ולא היה אחד שעמד כנגד הרוחקות המפורשות. לא, האמת שזה... אני מתלבטתי להיכנס לזה עכשיו ואחר כך, אבל אני מתישהו צריך להגיע לזה. שלדעתי, הקדת יצחק לא הייתה בהר הבית.
אוקיי, נו, אז לשיטתך נסיים על
הרעה. ודאי שיש פה מדרש. כלומר, ממש עושים הקבלה ספרותית בין עקדת יצחק לבין המקום הזה, כמו שהשם נראה לאברהם בעקדת יצחק, בהר סיני. אז ככה גם פה נראה השם לדוד. כן? דרך אגב, הפסוק שאתם מדברים עליו בהמשך, שמפורש, שכתוב שזה הר המוריה, אז כתוב שמה, ויבן שלמה את בית השם בירושלים, ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים, בהר המוריה אשר נראה לדוד אביו. כלומר, זה לא הר המוריה שנראה לאברהם, זה הר המוריה שנראה לדוד. ולשניהם קוראים הר המוריה כי שמה השם נראה. וזה הקשר ביניהם. למעשה הפסוק הזה, שברגע זה פתרנו בעצם את הבעיה, הוא הסיבה שכל המפרשים אומרים בכלל שעקדת יצחק הייתה בהר הבית. בגלל הפסוק בדברי הימים, וברגע שהם מפרשים אותו אחרת, אז פתרנו את כל הבעיות.
אתה מבין שלפעמים יש מקום שנדרש לשמו משתי סיבות שונות?
יכול להיות.
אבל זה יכול להיות.
אבל מה לעשות שלא יכול להיות שהקדת יצחק הייתה בירושלים? לעניין אחר, והקדת יצחק לא יכול להיות שהייתה ביום שלך. ממיליון סיבות. אתה מגיע לזה.
טוב.
בואו נלמד כאן, אנחנו עוד...
בסדר.
הוא מלאה, טוב, אז הוא אומר, ראה השם וינחם על הרעה, ואומר למלאך המשחית, רב, אתה הרף ידיך. די, ירושלים עד כאן. הוא מלאך השם עומד עם גורן אורנן היבוסי. ויסה, עכשיו זימו לב, יש פה קטע שלם, אתם רואים שהוא בולט כי הוא לא נמצא בספר שמואל. כתוב כך, ויסה דוד את עיניו, כן, אני מזכיר לכם משהו? ויער, והנה עין.
לא, אברהם,
עקדת יצחק.
אברהם.
כן, ביום השלישי ויסה אברהם את עיניו, ויער את המקום רחוק. ואחר כך ויסה אברהם את עיניו, ויער והנה עין. זה ביטוי שמופיע פעמיים שם. וגם דרך אגב בסנה, שזה היה בהר סיני. לא שאני אומר משהו, היה שם גם כן. ויסה את עיניו, ויער.
זה כן, והנה.
מה שאומר שער סיני את הר הבית.
והנה?
מה שאומר שער סיני את הר הבית.
טוב, זה יש כל המדרש שאומר, אבל אנחנו פשטנים אנחנו.
מה הפסוק שם דעת בקצת? רגע,
איזה מהם?
של הר סיני, של משה בסנה. איזה פרק זה דלת?
זה תרגיל. בכל אופן, אז אנחנו ממשיכים, ויסע דוד את עיניו ויער, אתם רואים שגם בכלל הראייה פה, השם ראה, דוד רואה, כולם רואים. ויער את מלאך השם עומד בין הארץ ובין השמיים. וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים. יש חרב שנטויה על ירושלים, כאילו הוא הולך להקוף בירושלים. ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם. כן, כאן חייבים, לא חשבתי שצריך לעשות את זה, אבל אז ראיתי חוקרת אחת שטעתה והבין את זה לא נכון. ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם, אין הכוונה שהם נפלו כשהם מכוסים בשקים על פניהם, אלא שהם נפלו על פניהם כשהם מכוסים בשקים. כן, אני יכול לדמיין את זה כאיזה מין, לא יודע מה, השבויים של המאפיה, ששמו להם שקים על הראש,
ואז התחילו ללכת על פלו.
כן, אז לא. הכוונה שהם נפלו על פניהם, שהם מכוסים בשקים.
אני לא רואה כאן פסוק שלו, ויסיין הרגע.
אוקיי. אז נבדוק את זה אחר. ויאמר דוד אל אלוהים. כן, שימו לב גם להבדל הקטן, בספר שמואל לא היה לנו את הקטע הקודם ולכן עכשיו צריך לומר, ויאמר דוד אל השם בראותו את המלאך המכה בעם ויאמר. בספר דברי הימים כבר נאמר לנו שהוא ראה ושהוא נפל על פניו וכולי, אז עכשיו אומרים ויאמר דוד אל אלוקים בלי להגיד מתי, כי כבר ברור ההקשר. ויאמר דוד אל אלוקים, הלא אני אמרתי למנות בעם. כן, אני אמרתי למנות בעם ואנוכי, ואני הוא אשר חטאתי והרע הרעותי ואלה הצאן, מה עשו? כן, שימו לב, והרי הראותי, זה שונה ממה שכתוב בספר שמואל, אבל מה שמעניין זה שזה יוצר ממשחק מילים, זה שהוא הרואה, כן, שאלה הצון מעשו, והוא הרואה שעשה הרע, יש ממש מין משחק כזה, כן, הרואה חטא.
מה זה? בשמואל
יש. שמואל אין את זה. בשמואל רק כתוב אלה הצון מעשו, אבל לא כתוב הרי הראותי, זה שהבאתי. השם אלוקיי תהנה ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה. ומלאך השם אמר אל גד למור לדוד. זה שמת לי למעבר הזה? המלאך שמן הסתם השם אמר לו, אמר לגד למור לדוד. כי יעלה דוד להקים מזבח להשם בגורן אורנן היבוסי. זה מה שקורה. ויעל דוד בדבר גד אשר דיבר בשם השם. אותו תהליך הפוך, כן? דוד עושה את זה בשם גד שאמר בשם השם. עכשיו עוד קטע שלא נמצא בספר שמואל. וישב אורנן, וירא את המלאך. שוב, מישהו רואה את המלאך. כנראה יש קטע עם ראייה פה. שוב, קשור כנראה לעקדת יצחק. וארבעת בניו, אמו, מתחבאים. ואורנן דש חיטים. אני גם אזכיר לכם איזה משהו, נכון? הוא דש חיטים, ובא מלאך.
גדעון.
גדעון. אין לי מושג למה זה, אבל יש הקבלה כזאת. ויבוא דוד עד אורנן, ויבט אורנן, ויער, שוב הראייה הזאת. וירא את דוד, ויצא מן הגורן, וישתחו לדוד אלפיים ארצה. כן, זה דווקא לדוד הוא משתחווה, בספר שמואל זה המלך ועבדיו. כן? ואז, במקום שש, מה שספר שמואל עושה, שהוא קודם כל נותן להרבנה לדבר. ויאמר הרבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ואז דוד עונה לו. בספר דברי הימים, דוד קם ועושה מעשה ואומר, אני מחליט, פשוט אומר. ויאמר דוד אל אורנן, תנה לי מקום הגורן ועבדם ומזבח להשם. שימו לב לתוספת היפה הזאת, בכסף מלא תנאוי, ותעצר המגפה מעל העם. טוב, למה ההקבלה הזאת?
אברהם.
אברהם, הפעם זה לא עקדת יצחק, זה פרק אחד אחר כך. כן, זה מערת המכפלה. כן, בכסף מלא, שזה בדיוק הביטוי שמופיע פה ושם, ותעצר המגפה מעל העם. ויאמר אונן אל דוד, קח לך, ויעש אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה נתתי הבקר לעולות והמוריגים לעצים והחיטים למנחה, הכל נתתי. עכשיו גם ברור למה סיפרו לנו שאונן עכשיו דש חיטים, כדי שנבין על איזה חיטים הוא מדבר. כן, אז הוא אומר, הבקר נתתי, אתם יותר יכול להעלות אותו עולה, המוריגים, שזה כנראה החלק שמחברים לבקר כדי לדוש. כן, זה מין ברזל, זה מין עצים כאלה, חריצים. אז את זה אתה יכול לקחת בשביל עצים, וחיטים בשביל המנחה. הכל נתתי. כן, ושוב, מורידים קטע שנותן קצת כבוד לרבנה. כן, הכל נתן הרבנה המלך למלך, כלומר הרבנה הוא מלך, ויאמר הרבנה אל המלך, השם אלוקיך ירצך. נותן לרבנה מקום של כבוד יותר מאשר בדברי הימים. בדברי הימים מעלימים את כל זה. דוד מארגן פה את העסק, ויאמר המלך דוד לאונן, לא, כי קנו אקנה בכסף מלא. שוב הביטוי הזה. כי לא אשא אשר עליך להשם והעלות עולה חינם. ויתן דוד לאונן במקום שקלי זהב משקל 600. שזה שונה מספר שמואל, כתוב משקל 50. כסף שקלים 50. כן, מה הפתרון לסירה הזאת?
שאולי...
מה, הגזמות המספרים?
הגזמות המספרים, אבל זה מה אכפת לו שיש כאן זה?
טוב, נו.
כן. בכל אופן, זה מעניין שפה זה כסף ופה זה זהב, כלומר, הוא לא רק הכפיל את זה פי 12, אלא גם שינה את זה מכסף לזהב.
הוא בא ודרש יותר אחרי זה.
מה זה?
הוא בא אחרי זה וביקש יותר.
וביקש יותר? אהה. ובא דברי ימים ידע את זה, וספר שמואל נכתב בפני שהוא ביקש עוד.
כן?
כן. נכתב בדיוק בשלב שבין הדיונים.
זה גם לא... טוב, זה יותר קרוב למספר שיש בבראשית, רק מכפלה, אבל זה עדיין לא אותו מספר.
400 שקל כסף.
זה לא עוזר, זה כאילו...
אנשים יותר קרוב להשאיר כסף, 400 שקל כסף מאשר שיש מוזר.
כן.
יש מצב.
זה בין השאר גם כנראה נותן יותר כבוד לדוד שהוא מסוגל לשלם 600 זהב. שקלי זהב זה הרבה. כן, אז יש לו הרבה זהב. שזה משהו שבכלל יש לדוד יותר בספר דברי הימים. כן, יש לו לרוב, אנחנו נראה את זה בפרק הבא בלי הפסקה. כמויות של דברים. למעשה כמעט אינסופי מה שיש לו. אז בסדר, הוא משלם לו, ואם אין שם דוד מזדח להשם, ויהיה לו לא תושלמים, ואז הכל משתנה. כל הסוף של הסיפור שונה לחלוטין מספר שמואל. ספר שמואל נגמר בתמימות, ויעתר השם לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל. אם אתם זוכרים בשבוע שעבר, ראינו שזה הסיפור השני שזה קורה בו, שהשם נעתר לארץ אחרי שדוד עושה את מה שצריך. כן? וכך נגמר הספר. ספר שמואל נגמר בזה שדוד בונה מזבח, ואז השם נעתר לארץ ונעצר את המפה. נגמר. בספר דברי הימים, כל הסיפור הזה הוא רק התחלה. כל הסיפור הזה מכין אותנו לקראת כל הפרקים הבאים. ובואו נקרא מה באמת קורה שם. ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים, ויקרא אל השם ויענהו ואש מן השמיים על מזבח העולה. זה ודאי, אבל זה המקדש, כי כל הקטע עכשיו הולך להיות קשור ממש מפורש למקדש. קודם כל, אש יורדת מהשמיים, השם עונה לו באש, זה לא קורה לספר שמואל. כן? וזה מה שקורה כשהשם רוצה להגיד שזה המקום הנכון להקרבה, נכון? במשכן, כשבני ישראל מחכים כבר לראות את השכינה כדי להוכיח שהשם באמת נמצא בתוכם, כן? אז מחכים שתרד אש מן השמיים ותאכל את העולה ואת החלבים שעל מזבח העולה. וככה גם פה. אחרי זה נאמר, ויאמר השם למלאך, וישב חרבו אל נדנה. כן, אותו חרב שהופיע לפני. דרך אגב, החרב שמופיע כל הזמן, יכול להיות שהיא קשורה גם כן למפקד. כי הרי במפקד אנחנו ספרנו, כל האנשים האלה היו שולף חרב. כן, אז הם שולפים חרב. אז ככה גם מידה כנגד מידה כזאת, אז החרב של המלאך הכתה בעם. בכל אופן, מה שיותר משמעותי לספר דברי הימים, זה דווקא הפסוקים הבאים. בעת ההיא, בירות דוד כי ענהו השם בגורן אונן נבוסי ויזבח שם. ומשכן השם אשר עשה משה במדבר ומזבח העולה בתאי בבמי גבעון. לפני שנייה קראנו לו מזבח של דוד, מזבח העולה. עכשיו אומרים לנו שמזבח העולה, אז של משה, נמצא בגבעון ביחד עם אוהל מועד שעשה משה. המשכן של משה. ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש אלוקים. דוד לא יכול ללכת לגבעון, למה? כי נבעת מפני חרב מלאך השם. כן, הוא כנראה נבעד מפני החרב של המלאך, הוא לא יכול ללכת לגבעון. כל זה זה תיאורים של כשכל זה קרה, אז, ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקים, וזה מזבח לעולה לישראל. עכשיו זה הופך להיות מזבח העולה, וזה בית השם אלוקים. כלומר, מה גורם לבחירת המקום? קודם כל ירידת האש מהשמיים, הוא רואה שהשם ענה לו. דבר שני, שהוא מסכן ומפחד ללכת לגבעון. בסיבה טובה? לא. דוד מפחד ללכת לגבעון, וכך נבחרה ירושלים. זה לכבוד יום ירושלים, אנחנו לומדים היום את הבחירה האמיתית בירושלים. מה?
איזה קישור יפה נראה.
כן, זה נהדר, ככה זה עושה לנו טוב, לדעת שירושלים נבחרה מזה שדוד פחד ללכת למקום אחר.
מחר גבעון מגדעון?
מה? מגבעון, כן. אם אתה גבעוני,
אתה יודע. ועבד דורי, כמנתי מה הסיפור לנו עולה לחיים.
נכון?
מה זה נבעת בכלל?
נבעת זה פחד. והמון נבעת מלפני המלך והמלך.
הוא מבועת. אולי מה בדיוק הפשר שלך? בספר שמואל אין שום הקשר לזה, נכון?
ספר שמואל, שום דבר כזה, שום זכר. בספר שמואל גם לא נאמר שירושלים נבחרה. למעשה בשום מקום לא נאמר שירושלים נבחרה עד אחרי שהיא כבר נבנתה המקדש. בספר דברי הימים זה כבר מופיע כאן. כלומר, ברגע שיורדת אש מהשמיים לכאן, אז ברור שזה המקום של השכינה. כן, זה מה שמסמל מקום השכינה בכל מקום בתנ"ך. כל עשרות אלפי המקומות שזה קורה. חוץ מאליהו והר הכרמל, וגם זה יש שיגידו שגם שם.
ואז בגדעון יש, אז כמו גדעון, גם שם יש שירות השמיים.
כן.
גם אצל, לא, אצל...
כן, אבל שם זה בשביל, שם זה בשביל אור. כן?
גם אליהו זה סוג של אות, לא?
מה?
גם אליהו זה סוג של אות.
לכן אני אומר שזה לא, זה סוג אחר של ירידת אש, גם מנוח, אותו דבר. אבל במקרה של מקום שכינה, שזה במשכן, ואחרי זה במקדש, אז גם בבית המקדש, כלומר, בחנוכת המקדש, קרה אותו דבר, כן? גם בספר שמואל, בספר מלכים, סליחה, לא כתוב שירד אש מהשמיים, בעל דברי הימים, ומוסיף את זה. כלומר, זה מין בחירה במקום, זה מוכיח שנבחר המקום, כי זה מקביל לפרשת שמיני שיורדת אש מהשמיים ואוכלת את העולה ואת החלבים ועוד כמה אנשים. ו... זה לא מספיק. לא יאמן, כשמחקים, אני רואים כאלה. בכל אופן, אז הרעיון הכללי הוא נראה לי השראת השכינה, והאש הזאת זה גילוי שכינה. אז ככה גם פה, השם ענה לו בגורן אורננדוסי. שאלה היא אבל, וזה אין לי תשובה טובה. למה הוא מפחד ללכת לגבעון, זה אני לא יודע. אבל ודאי שזה מתואר כאן בתור תירוץ כביכול, בתור אפולוגטיקה. למה לא הלכת לגבעון? שם זה היה
משכן. חרב מלך השם, לא יודע למה.
חרב מלך השם, אבל חרב מלך השם ברגע שהוא זבח בירושלים זה נגמר, אז למה הוא לא הולך למקום אחר עכשיו? הרי מה קורה? הוא זבח בירושלים, והשם ענה לו, והכל טוב ויפה, ועכשיו נגמר, הוא שלף את
החרב. אוקיי, זה היה מתחיל ירושלים נבחרה.
למה?
במקום טבעך של להפתיק את כל הירי.
זו השאלה, אבל זה השם אמר לו, הוא ראה את שם. והוא ראה שהשם ענה לו, וזה עדיין לא מספיק לבעל דברי הימים. ברגע שדוד ראה שהשם ענה לו, ופחד ללכת לגבעון, אז זה הספיק. אז, ויאמר דוד, זהו בית השם האלוקי. זה קושייה, זה לא כזה פשוט, זה לא המקום היחיד גם שזה קורה. בכל מקום שהולכים לגבעון, אז צריך תירוץ, למה לא הלכת לירושלים, סליחה, כל מקום שלא הולכים לגבעון, אז צריך הסבר. כי הרי אם בגבעון נמצא המשכן, למה אתה לא הולך לשם? וזה בתקופה אתה כאילו היתר במות לכאורה זה לא בעיה, אבל לפי בעל דברי הימים זה כן בעיה. דבר דומה, אם תציצו רגע בתחילת דברי הימים ב', כן? אז שלמה הרי הולך לגבעון, זה הדבר הראשון ששלמה עושה. ושם יש תיאור ארוך שבעל דברי הימים מוסיף, שדי דומה. כן, אני מתחיל עם פסוק ב'. ויאמר שלמה לכל ישראל, לשרי האלפים והמאות ולשופטים ולכל נשיא לכל ישראל, ראשי האבות. והלכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי שם היה אוהל מועד האלוקים אשר עשה משה ואת השם במדבר. אבל ארון האלוקים העלה דוד מקריית יערים, בה הכין לו דוד, כי נתן לו אוהל בירושלים. ומזבח הנחושת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור, שם לפני משכן השם. וידרשהו שלמה והקהל. כלומר, תארים לנו תיאור של אוקיי, הוא הולך לגבעון, אבל הארון נמצא בירושלים, ומזבח הנחושת בגבעון, והאוהל מועד בגבעון. ושם הם דרשו אותו שלמה והקהל, דוד עצמו, אבל אז למה הוא לא הלך לגבעון? הוא פחד. יש מין תיאור כזה שכאילו, הנה שלמה הולך לגבעון, אז מה הבעיה עם דוד? אז צריך להסביר את זה. ומיד אחרי זה, אבל בסופו של דבר, דוד יבין שזה המקום, אז הוא יבנה כבר לבית המקדש, כמעט לבד. כלומר, הוא השאיר לשלמה קצת עבודה, אבל בסופו של דבר בספר דברי הימים דוד הוא זה שהולך לבנות את המקדש. ואת זה הוא מבין עכשיו, זה ממש הפסוק האחרון. וזהו בית השם אלוקים, וזה מזבח לעולה לישראל. ואנחנו לא נציץ עכשיו, אבל כאילו, תעברו אחרי זה, בפרק הבא זה בדיוק זה. הוא מיד כונס את כל הגרים ומתחיל להכין את בניית בית המקדש. כלומר, פרק א', הסיפור של המפקד הוא רק מין טריגר בשביל לבנות את המקדש. הוא לא מין סיפור שמסיים את ספר, כמו בספר שמואל, אלא סיפור שפותח רצף של כמעט 10 פרקים, מפרק ב' ועד פרק ת', ולמעשה גם בהמשך כל תקופת שלמה כמעט. אז זה לגבי הסיום של הקטע הזה, אנחנו נחזור אליו כמה פעמים, כי כל הפרקים הבאים הולכים להיות קשורים אחד לשני בצורה כזאת. בואו נראה כמה זמן יש לנו בכלל. אז בואו נעשה משהו יותר מסודר. כן, בתור התחלה אני שואל את השאלה, וזו שאלה שתתחיל להציק לנו כבר עכשיו, אבל אני ככה מעלה אותה לראשונה. יש את מה שכבר התחלנו לדבר עליו, תורת הגמול בספר דברי הימים. כן, יש בספר דברי הימים, נקרא לדוקטורינה ברורה, של מה הגמול. אם אתה חטאת, אתה מיד תקבל עונש, אם אתה עשית טוב, אתה מיד תקבל שכר. בגדול, בשם של קוד, קוראים לזה גמול אישי ומיידי. כן, ככה זה במחקר, וזה לא לגמרי עובד. כן, מה העיקרון בסופו של דבר? ושבעד דברי הימים, כל פעם שבספר מלכים, למשל, יש מלך שחטא, אז ברור שהוא גם מקבל עונש. ואם יש מלך שנענש, אז מן הסתם הוא גם חטא. אז הוא מוסיף את זה לדברי הימים.
זה לא עובד עם ישיהו.
זה לא עובד עם המון. זה היה השלב הבא.
כן, רגע תגיד לגמרי בערך האחרונה בספר.
כן, כן. זה לא עובד פה.
פה, לא יודע.
פה, דוד חוטא ו-70 אלף איש מתים, חוץ מדוד.
איך זה לא עובד?
זה לא עובד, בגלל שגמול אישי ומיידי אומר, זה מה שאתה
חושב. זה אישי, בסדר.
אם אתה חוטא, אתה מקבל עונש, לא הבן שלך ולא מישהו אחר ולא כלום.
שאתה עוד אישי?
מה? הבנתי?
שאתה עוד אישי, מה? כל מלך הציבור שלו זה אישי.
הייתי יכול לומר ברמה של הסיפור הכללי, כן? שאתה צודק. יכול להיות שברגע שהעם מת לאיזשהו מלך, אז המלך כביכול חטף. אבל האנשים האלה לא חטאו, באמת. מצד האנשים, בן אדם מת על לא עוול בכפיו. כלומר, לפי תורת הגמול האישי ממעדי, הוא היה אמור לקבל שכר, כי הוא לא עשה שום דבר רע, והוא קיבל עונש. זה דבר ראשון. דבר שני, לפי מה שאתה אומר, כן, זה נחמד מאוד שאתה אומר שיכול להיות שהמלך הוא בעצם, אתה יודע, חוטף עונש של גדול שהעם מת, אבל במקרה שלנו זה פשוט בלתי אפשרי, כי דוד אומר לך מפורש שלו. הרי דוד בא להשם ואומר במפורש את מה שאמרתי לפני שנייה. כן, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי, והרי הרי אותי, ואלה הצון, מה עשו? כלומר, הוא ממש אומר את האמירה הזאת. הוא אומר, זה לא קשור אליי. אז פה בדיוק המקום האחרון שאתה יכול לומר שזה קשור לך. כי מה לעשות, דוד אומר, ואנחנו לא חולקים על דוד. גם כשהוא אומר שהוא חטא למדל. אז כן, וכל אומר דוד חטא. אני לא יודע, זה כבר פעם שנייה שהוא עושה את זה, יש לו קטע לטעות כל הזמן, נכון? דוד כל הזמן אומר שהוא חוטא, ואין לו בושה. אז... מה? כן, לא, הוא פשוט לא יאמן. כל פעם חוטא, חוטא. הוא לא קרא דומה. אז... מה?
הוא לא חוטא, הוא טועה.
כן. או כמו שאני אוהב לומר, כל אומר דוד די, נועל החוטא. מכאן שדוד חטא, ו... בקיצור... אנחנו לא נחלוק על דוד, בכל זאת, מי אנחנו? אז בכל אופן, דוד אומר בעצמו, אני לא אמור לקבל את העונש דרך זה שאנשים אחרים ימותו, ולכן זה לא כל כך מתאים. ותשאל השאלה, אוקיי, אז איך זה באמת עובד? וזה באמת אחת הדוגמאות מני רבות שאנחנו נראה שזה לא לגמרי עובד השיטה הזאת. אז למה בכלל לא מתייחסים אליה כשיטה? כי מה לעשות שהיא עובדת בהמון מקומות אחרים. כן, וברוב המקומות, בעיקר מאחרי שלמה ואילך, אנחנו נראה שבגדול, כל מלך שמתואר עליו בספר מלכים, או למשל, שהוא חטא, או שהוא קיבל שכר, או שהוא קיבל איזה עונש או משהו כזה, בעל דברי הימים משלים. חטא חייב להיות לבוא עם עונש, ועונש חייב לבוא לפני איזה חטא, ושכר עם השכר, ויושר עם שכר. הכל חייב לבוא בצורה מאוד מאוד קוהרנטית וברורה.
ומשלים ספר דברי הימים?
כן. למשל, אתן לכם דוגמה, עוזיהו. בספר דברי מלכים, מה כתוב על עוזיהו? מה מתואר על עוזיהו? חוץ משהאימא שלו קוראים לה ככה וזה ויתר דברי יוזיהו רק שני דברים נכתבו עליו ויעש הישר בני השם ככל אשר עשה המעשה אביו רק הבמות לא שרו, בסדר? וינגע השם את המלך ויהי מצורע עד יום אותו
בספר דברי הימים זה בגלל שזה
ואחד בספר דברי הימים הוא אומר רק שנייה הוא עשה ישר בני השם והוא קיבל עונש איך זה הגיוני? אז יש סיפור ארוך שמחולק לשניים, שהחלק הראשון הוא שכר על זה שהוא עשה ישר בעיני השם, והחלק השני זה החטא של הכניסה לבית השם, להקטיר קטורת, שבגללו הוא קיבל את העונש של הצרת. כן, אז ככה שעל העשיית הישר, במקום לקבל עונש, הוא מקבל שכר, והעונש מגיע בגלל חטא. ככה זו רק דוגמה אחת, יש עוד הרבה אחרות. אבל במקומות אחרים לא כאלה ברורים, אז לפעמים יש איזה מין חריגה כזו. כן, למה חלוקת הממלכה קרתה? כן, אם זה לא בגלל חטאי שלמה, כי אין חטאי שלמה בספר דברי הימים, אז למה? אז גם, אחת מהשאלות.
אז לפי מה שאתה אומר, תורת הגמול, חמות הגמול אישי ומיידי, קיימת או לא קיימת? עומדת לפני הביקורת, לא עומדת לפני הביקורת.
אפשר לומר שזה קיים, אבל לא עומד לפני הביקורת. כלומר, זה קיים. זה די עקבי. אבל מה לעשות שזה לא חד משמעי. ובנוסף, דבר אחד צריך לקחת בחשבון, שזה מלמד אותנו הפרק שלנו, וזה לא המקום היחיד, שזה תשובה. שזה בעל דברי הימים מאוד מדגיש. כלומר, בכמעט כל מקום שמלך עושה משהו רע, מה קורה? בספר דברי הימים דווקא, מגיע נביא, ואומר לו, עשית משהו רע? נו, נו, נו. ואז ברגע שהוא שומע את זה, אז נבדק את התשובה שלו. אם הוא נכנע מפני השם, אז השם סולח ולא קרה שום דבר. ואם הוא נניח זורק את הנביא לכלא, שזה קטע כזה בספר דברי הימים, אז חוטף.
ומנשה יש תשובה שלא נמצא בספר שמואל?
נכון, בספר גם בספר מלאכים לא נמצא.
ובספר מלאכים.
גם שם היא לא נמצא. בכל אופן, אז...
בית הכלא אתה מדבר על... עלינו. אתה אומר לי מלחמה ש...
גם
עושה איתו שפט.
אבל זה דווקא מופיע בספר.
זה מופיע בספר.
אני דווקא הרבה אחרים. אנחנו נגיע לזה, תזכרו. תהיה שנה הבאה. אז קיצור, עוד נראה.
יפה, זה לא דפת מספיק.
כן. טוב, אז הסיפור הזה, אפשר לומר, מסיים את כל ה... טוב, גם הוא מסיים את ספר שמואל, והוא מסיים את כל הקטע שמקביל לספר שמואל בספר דברי הימים. אין עוד קטע שאנחנו נכיר מעכשיו ועד סוף ספר דברי הימים א', כן? וספר דברי הימים א' זה הרי המקבילה לספר שמואל. מתחילת ספר דברי הימים ב', אנחנו מתחילים עם מלכים, עם שלמה. כן? וכל הקטע הבא, בעצם כמה וכמה וכמה פרקים, הולכים לעסוק בעצם בבניית המקדש, או בהכנות לבניית המקדש על ידי דוד, שכל כולם נובעים בדיוק מהפרק הזה. ואי אפשר שלא להתבאס קצת מזה שכל הדבר העצום הזה שאנחנו הולכים להיכנס אליו עכשיו לעומק, עכשיו, בשבועות הקרובים, בנצח הקרוב, לא יודע כמה אפשר לקרוא לזה, זה המוני רשימות ורשימות של... זהו, זה בערך מה שיש שם. ועוד קצת נאומים. אז כל הדבר הזה בעצם ממה הוא יצא? מחטא של דוד. כן, הדבר הרבה יותר בולט לאור הרצף של הסיפורים, אם אתם זוכרים. כי הרי אם אנחנו מתחילים מתחילת ימי דוד, דוד מומלך, ואז אתם זוכרים מה הדבר הראשון שהוא עושה?
מעלה את הארון.
מעלה את הארון. זה לא הולך, כי הוא זה מת. שם רומז לו, לא מתאים. אז הוא עוזב את זה. ורק ברגע שבפרק הבא אחרי זה, דוד רואה שהשם איתו, אז הוא אומר, טוב, זה הזמן להעלות את הארון, והוא מבין שהטעות הייתה שהלוויים לא נשאו את הארון, אלא אחרים. בסדר, אז הוא מעלה את הארון נכון, והכל טוב יפה. ברגע שהוא מסיים להעלות את הארון, שלב הבא, מה דוד רוצה לעשות? הארון באוהל, אני בבית, אז צריך לבנות לו בית. ואז מגיע פרק י"ז, הפרק החשוב של נבואת נתן, שבו הוא מבקש לבנות בית להשם, והשם אוסר עליו. עכשיו, לאור זה שהשם אוסר עליו לבנות בית, כן, ואומר לו, אני אבנה לך בית, ואז הוא יבנה לי בית, כן, אני אבנה לך בית על ידי זה שיהיה לך שושלת, כלומר, שלמה, ואז הוא, השושלת, שלמה, יבנה לי בית, כן, אז אחרי כל זה, לכאורה נגמר הסיפור. אם אנחנו עוקבים אחרי בניית המקדש על ידי דוד, אז זהו, נגמר. ומיד אחרי זה אנחנו מגיעים לשלושה פרקים, אם אתם יודעים, של סיפורי מלחמות, שראינו שמצד אחד הם שמה כי, טוב, לדוד אין יותר מה לעשות אחרת, כאילו, אז בואו נרחיב את הממלכה. אבל ראינו כמה רמזים בפנים לזה שדוד בעצם דרך המלחמות האלה מכין גם את בניית המקדש. אבל זה רק רמזים קטנים, זה שאת הנחושת שהוא לקח, אז ממנה עשה שלמה את הים של את ים הנחושת ואת המכונות וכולי. עוד כמה דברים קטנים מהסוג הזה. אבל בסופו של דבר זה נגמר, דוד ציים את תפקידו, נאמר את זה כך. ועכשיו אנחנו פתאום עוברים לאיזה מין רצף ארוך של פרקים שמוכיחים שדוד לא רק לא סיים את תפקידו, אלא הוא הולך לבנות את המקדש. כלומר, רק צריך ללחוץ על פליי אחרי שהכל פה מוכן. וזה מה שאנחנו הולכים לראות בהמשך. והפרק שמעביר אותנו לזה זה הפרק הזה. וזה מאוד מאוד מוזר. כן, פרק שבו דוד חוטא, וחטאתי, ומה אני אעשה, ואז השם אומר, טוב, נותן לך תבנה מזבח, ואז הוא בונה מזבח, ואופי, זה יופי, אנחנו הולכים עכשיו לבנות את המקדש. כלומר, אחרי שהשם אמר לו לא לבנות, ואחרי שהוא הלך כבר ועשה מלחמות ואמר, טוב, אני איש מלחמות אז עד הסוף, עכשיו פתאום אנחנו עוברים ל... כאילו, בגלל חטא, בגלל איזה טעות של דוד, לבניית המקדש, זה מאוד מאוד מוזר. מה דעתכם? אם הבנתם בכלל את הקושי שכל כך מעיק עליי. זה נורא. ממש נורא. נראה לפרצופים שלכם שזה נורא. או מרדים. זה באמת שאלה. עכשיו, לדעתי יכול להיות שבדיוק המעבר הוא הסיבה של החטא. כלומר, החטא הרי קשור במפקד. במפקד, כמו שאמרנו, קשור קצת לצבע. ואז השאלה היא למה באמת דוד עשה את המפקד. אנחנו חוזרים בעצם לשאלה הזאת. ואני חושב שאין מנוס מלומר שהסיבה היא לא מיסים, אלא צבא. למה?
עשה את צבא.
כי זה מה שהוא סופר. שולף חרב. זה מה שהוא סופר, אז זה ברור שזה מה שהוא מחפש. כן? אלא מה? שזה קורה אחרי שלושה פרקים שהם אומרים שהוא בעצם סיים את המלחמות. אין יותר מלחמות אחר כך. אחרי שהוא מסיים את המלחמות הוא פתאום פוקד את העם, בשביל מה? איזה מלחמות עכשיו יש לך? כן, זה קצת מוזר לראות את המפקד קצת בזמן הלא נכון. אז הוא פוקד את העם סתם לדעת כמה צבא יש לו. וזה אולי איש מלחמות אתה, שהולך להיות בפרק הבא, שמסביר למה דוד לא יכול לבנות את בית המקדש, כי הוא איש מלחמות ודמים רבים שפך. עכשיו...
אוקיי, יפה, ואז הספירה אומרת בעצם אתה לא איש מלחמות.
אבל הוא דמים רבים שפך.
אין בעיה, אז הוא לא יבנה את המקדש.
לא, כלומר הספירה קודם כל אומרת אתה לא איש מלחמות, אבל זה לא נכון לגמרי, כלומר הוא איש מלחמות. אבל מה שיותר אומרת זה דמים רבים שפכת. כלומר, החטא הזה של המפקד גורם לכך שהוא ישפוך דמים רבים. 70,000 איש. זה דמים רבים מאוד. שהוא שפך ארצה לפניי. כן, אז יש פה איזשהו קשר.
החטא הזה... שפך.
מה זה?
יש ברחור לבחור, יש ברחור שפך
לפניו. אתה ממש העורדין של השטן הזה.
אז איך הקדוש ברוך הוא היה לפנות בית לדוד אחרי שהוא שפך לגבי?
כן, זה לא בסדר השם. יפה, טוב.
כל העומד,
כל העומד. כן. טוב, בסדר, אני לא חושב שצריך ללכת לכיוון הזה. אבל בסופו של דבר, איכשהו, דווקא החטא הזה של המפקד והמלחמות וכולי, שזה בדיוק הסיבה למה דוד לא יבנה את הבית, אז זה מוביל לזה שהשם אומר לו, אוקיי, אתה שפך לדם, אתה עושה את כל המלחמות האלה, עכשיו די. כן, וכשמגיעים לירושלים, הוא אומר לו די, הוא כאילו רומז לו, כאן בדיוק תפסיק, ואז הוא מסמן לו, אוקיי, כאן בדיוק תכין את המקדש, והוא הולך עכשיו להכין את כל מה שצריך. כן, ושוב, הקשר לא לגמרי ברור, אבל יש איזושהי זיקה, אני לא יודע איך להגדיר אותו בדיוק, שגורמת לכך שאחרי כל המלחמות האלה בא דוד ובעצם מקבל את ה... לא יודע, כמעט היתר, לא לבנות את המקדש, אבל להכין את כל מה שצריך. הרי מה בעצם הסיבה שדוד מכין את כל זה? לא כי פתאום אמרו לו אתה יכול לבנות את המקדש, הוא לא יכול לבנות את המקדש, הוא יודע את זה. אבל למה הוא פתאום החליט להכין את הכל? כי הוא יודע איפה לבנות את המקדש. כן, וזה נאמר לו אחרי כל החטא הזה. כלומר, השם אומר לו, עזוב, אל תפקוד אנשים, תבדוק, כאילו, תכין את הדברים לבן שלך, שבנה את המקדש. זה מין מעבר כזה. בנוסף, זה אולי כבר קצת גולש לפרקים הבאים, אבל בכל זאת נגיד, שיכול להיות שכל ההכנות של דוד לבניית המקדש, שנובעים מהסיפור הזה, בעצם מוכיחים שזהו כבר עברנו לשלמה. כלומר, כל הפרקים הבאים דוד עוד חי, אבל שלמה כבר מולך. כמו כי יוחנן ממליך את שלמה, אבל עושה את כל ההכנות למקדש. וכך בעצם הוא מרוויח את זה שזה בימי שלמה, ואז אפשר לבנות. אז הוא לא באמת בונה, הוא
רק... זה הולך נגד מה שכתוב בספר שמואל ב'. בפר... כן, לא שמואל ב', מלכים א'.
ש...
שלמה הוא מלך רק בסוף.
לא, זה לא סותר, אנחנו נגיע ונראה שזה לא סותר. אבל... בכל אופן, זה לא סותר, אנחנו נוכיח את זה אחר כך. אבל ברעיון הכללי יכול להיות שזה באמת מה שהוא עושה. כלומר, הוא ממליך את שלמה ואז אפשר להכין את כל ההכנות. כן? אבל מה זה בעצם אומר? שהחטא שלו גרם לכך שהשם אומר לו, אוקיי, די. כן? נגמרה המלכות שלך. מעכשיו זה מלכות שלמה. ואז הוא מסמן לו איפה בית המקדש, וזה כמובן רומז לכך שאוקיי, מעכשיו זה שלמה. ואז הוא מכין את כל ההכנות. אבל תפי, לא תחת פיקודו של שלמה ממש, אבל תחת השם של מלכות שלמה. כן? שלמה ממש בפועל ימלוך רק בסוף, אחרי שדוד ימות. אבל עכשיו זה כבר מעין כבר שלמה.
גם קודם, פרק כ"ג בפסוקה.
פרק כ"ג בפסוקה, איפה אני יודע. אבל כן, אבל זה עוד לפני זה. כבר פרק כ"ב, למרות שהוא לא המליך אותו ממש. זה כבר זה. טוב. אז זה, אנחנו כבר נמשיך בשבוע הבא. אני רק
עכשיו שאלה לגבי זה.
כן.
לגבי מה שאמרת על הסנט.
כן.
עדיין לא מצאתי בישראל הרי.
אוקיי, זה אחר כך.
יש ויד. יש ויד ועיניה. אין כתוב.
זה מספיק. יש מספיק אחרים. זה לא העניין. טוב, חוק אחרון יום ירושלים, כי אני פשוט אמרתי על זה, אין ברירה.
כן.
איפה מופיע יום ירושלים בתנ"ך?
פעמיים.
נו.
אה?
יש פעמיים.
יש פעמיים.
אחד פה, שנייה.
יש את ההורים הרוארון, נכון? שזה
היה בעצם...
מה זה היום ירושלים שם?
זכור השם.
ההורים הרוארון, ירושלים.
יום פורנות ירושלים. יום פורנות ירושלים, כלומר... זה לא באמת אישה באב, אבל... תסלחו לי על האידיוק, זה יכול להיות זין באב, חט באב, חט באב, אתם יודעים, יש פסוקים מסופרים. זה יום ירושלים של תהילים.
יום ירושלים זה יוד, כי זה בצאת.
מה? בתנך, בוא נגיד, זה או זין או
חט. כן, אני אומר,
לפי מדרשים
זה
התחיל בסופר. אבל יש עוד פסוק. בשבעה לחודש החמישי. מה קורה בפסוק השני? הפסוק השני מולכם. כן, בספר שמואל, שהולכים לפקוד את העם, אז כתוב וישוטו בכל הארץ ויבואו מקצה 9 חודשים ו-20 יום ירושלים. זה הרי סתם כאילו משחק מילים, נכון? הרי זה 9 חודשים ו-20 יום
ירושלים.
אז עד היום הייתי בטוח שזה משחק מילים. כן?
קח 9 חודשים קדימה ועוד 20 יום, נכון? מה שאתה אומר?
זה יותר מזה. אם הם אחרי 9 חודשים ו-20 יום הגיע היום ירושלים, אז מתי הם יצאו? כן, אם בכ"ח באייר סיימו את ה9 חודשים ו-20 יום, אז תקפו 9 חודשים ו-20 יום אחורה.
בדיוק לתשעה באב.
בדיוק לזה. בגלל שמיום ירושלים ועד יום ירושלים יש לנו בדיוק 9 חודשים ו-20 יום, שזה בדיוק הפסוק שמופיע בו יום ירושלים.
לא, אתם התחילו?
באופן מקרי לחלוטין.
התחילו בכ"ח, סיימו בטט?
מה זה? התחילו בטט באב? אחרי טט, לא יודע.
זה אמרו תפור?
תלוי אם אתה סופר את טט או לא סופר.
זה אמרו תפור?
לא משנה, קח 9 חודשים.
מקצה 9 חודשים ו-20 יום ירושלים.
כן, אבל...
מקצה 9 חודשים ו-20 יום, הגיעו...
אבל זה היה יום אבל.
מי היה יום?
אבל. שהם מתו? כמו שדבר בגלל הפרירה אותי מתו.
לא ביום אבל. זה היה אחרי זה. כן, וגם זה היה יום אבל. זה, יום ירושלים זה יום אבל.
חזק.
תראה. אז כן, יום אבל זה בכל מקרה. הרבה מתו ביום הזה. יכול להיות שיום שחרור ירושלים.